אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל. מקווה שכולם בטוב. במה נעסוק היום? במה נעסוק היום? הוא נושא אלולי ונושא חברתי. אני מקריאה משהו בשביל לפתוח את התוכנית הזאת שכתבה המרואיינת שלנו, שכבר נמצאת כאן לידי, אורית ביטון. אני אקריא ואז אני אסביר הכי טוב. והיא כותבת ככה, כתבה לי במייל, את בית הספר כמעט איני זוכר. יום רדף יום, שנת לימודים התחילה וכבר הסתיימה, מטלות מפרחות ושיעורים משמימים, אבל חבר אחד אני זוכר במיוחד. לא שהוא היה המבריק של הכיתה, גם לא עושה הצרות, אבל איך אוכל לשכוח אותו? בימים קרים במיוחד הוא היה מגיע עם בגדים קיציים, כלילים, ובקיץ עם מטריה. אז כולם קראו לו ילד מטריה. אוף, מרגיז כזה, למה לא להיות כמו כולם? אף אחד לא רצה לשבת לידו. נו, ברור למה. אז המורה אמר לי לשבת לידו. מה יכולתי לעשות? ככה הכרתי אותו. הוא דווקא היה נחמד. מצחיק כזה. יודע כל כך הרבה. מוזר, אבל ממש חיבבתי אותו. הילדים כל כך הציקו לו, אבל הוא התעלם. זה יעבור, הוא אמר לי. אבל הילדים לא חשבו כך. הם רק הגבירו את ההצקות שלהם. יום אחד בסיום הלימודים התקדמנו לכיוון שער היציאה מבית הספר. פטפטנו. היה נחמד. פתאום הם הופיעו, הילדים המציקים. הם דחפו אותו על פניו, משקפיו נשברו ומאפו זב דם. ילד מטריה המשיך לשכב על הרצפה עד שהם הלכו. ואז הוא קם. הביט לשמיים ואמר, השם, תעשה שלא אצטרך להגיע שוב לבית הספר. למחרת הוא לא הגיע. שמעתי שהייתה תאונה. אלימות וקורבנות במסגרות הלימוד הן תופעות מוכרות. לצערנו, גם במקומותינו. ברור לכולם שאסור להרים ידיים. אבל אלימות עדיין נוכחת במסגרות הלימוד, וברור עוד יותר שצריך לעשות משהו. כלומר, אסור להתייאש מלטפל בתופעה. אסור לנו, המבוגרים, להרים ידיים. ישנם ילדים שנולדו עם כישורים חברתיים טובים. הם שוחים בחברה כמו דג במים. וישנם ילדים שלא. כישרון חברתי הוא בהחלט מתנה משמיים, אבל האם קשיים חברתיים הם גזרת גורל? הצקות, חרמות, אלימות פיזית ומילולית, ונדליזם, ואולי קשה מכל. התעלמות היא הקשה מכל. כל אלו מנת גורלם של ילדים רבים. האם ניתן להגדיר את התופעה? יש לה מאפיינים ברורים. האם ניתן לחזות מראש ולמנוע אלימות בבתי הספר? בוקר טוב, אורית ביטון.
בוקר טוב, אפרת.
העניינים.
ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, אני כל כך שמחה שבזמן כזה שהילדים מתחילים את השנה, בנות זה אח תכף, והבנים לדבר על הנושא החשוב הזה. כי יש משהו בתהליך לימודי, אני חושבת, של לימוד של חומר, ושל אפילו דרייב של לרצות ללמוד, שכשהנושא החברתי, אגב שמתי לב בכל גיל, גם בגיל קטן וגם בישיבות כשגדולים, בסמינרים שגדולות, שאם הנושא החברתי יושב טוב, אז גם הלימודי נתרע מזה, וגם הביטחון העצמי, וגם התחושה, וגם הבית, זה הכל הקרפה של הכל.
בהחלט. נכון. ילדים הולכים לבית הספר בשביל החברים, כמו שאנחנו הולכים למקום העבודה, כי נעים לנו בו, כי יש לנו את החברה המתאימה. וזה בהחלט משפיע על כל תחומי החיים.
נכון, ולכן אנחנו מייחדים את התוכנית הזו לדבר הזה היום, ואני חושבת שמעבר לתחילתם של תקופות לימודים, זה נכון לדבר על זה עכשיו, כי אין יותר אני לדודי ודודי לי, במערך של מערכת קשר בין מורה תלמיד, רב תלמיד, תלמיד עם תלמיד, הורה תלמיד, איפה שלא נהפוך את זה, הנושא החברתי הוא חשוב, אבל בואי נתחיל כרונולוגית. ממך?
טוב, אז זיכרון ילדות חזק שלי, זה ילדה שעומדת בחצר בית הספר, מסתכלת, בהפסקה, מסתכלת בעיניים קלות על ילדות שמשחקות בחבל, ומאוד רוצה להשתתף, רוצה להיות חלק, רוצה להיות חלק מה, מהשמחה, מה, ביחד, מהמריבות. הן יותר רבות מאשר משחקות. אבל להיות שייכת, לא להיות מחוץ למעגל החברתי, ולא מעיזה להציע. לא יודעת איך להיכנס, לא יודעת איך ככה להכניס את הרגל, איך להשתלב. ואני זוכרת שהייתי חוזרת הביתה, הילדה הזאת זאת אני, הייתי חוזרת הביתה והייתי מבטיחה לעצמי, מחר אני מעיזה לבקש. ולא הייתי מסוגלת, והתחושה שמלווה אותי עד היום, היום אני כבר בגילי המופלג, עד היום זה תחושה של החמצה. אמנם לא התעללו בבית הספר, אבל כאילו לא הייתי קיימת, כי לא הייתי שייכת למעגל החברתי, הייתי בחוץ.
יא, שתכף תסבירי לנו, כי את סופר מקצועית, גדלת להיות בתחום הזה. הילד חש באותם רגעים, כשהוא רוצה להיות חלק, והוא לא. הוא לא מצליח כי מה? כי אין לו כישורים, כי חלק נולדים ככה וחלק אחרת, כי זה מה עובר בילד, הנה, את אומרת, הם שיחקו בחבל, רציתי להיות חלק, בואי שנייה, על אף ששתנו כבר עם קמטים, מה, לא, את יפה, את יפה.
תודה.
מה עובר שם בתחושות הפנימיות שהוא...
היום מגדירים את זה כחרדה חברתית. אני, כמו שאת אומרת לפני, אנחנו מדברים על לפני 40-50 שנה, אז לא ידעו להמשיג את הדברים האלה, ולא לא ידעו את הסמנטיקה, אבל בהחלט התופעה הייתה קיימת. חרדה נובעת מחוויה לא מוצלחת של ניסיון כושל, או באמת מידיעה שאין לי את הכלים. עכשיו, כישורים חברתיים, באמת, מבחינה סמנטית, אנחנו מבינים שיש כאן כישרון, יש כאלה שנולדו עם זה. הם נכנסים לחברה כמו דג למים, ומיד משתלבים. ויש כאלה שלא. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מקנים להם את המיומנויות החברתיות. מיומנויות, אולי זה מלשון אימון חברתי, ניתן לרכוש את המיומנויות החברתיות, וזה אולי החלק האופטימי בכל הנושא. אפשר להקנות לילדים בעזרת אפילו טכניקות וטיפים את היכולת לדעת מה לעשות בכל סיטואציה חברתית, לא לעשות טעויות חברתיות, וכן לעשות את אותם דברים שבזכותם הם יהיו חלק, יהיו שייכים.
שזה ממש אולי משהו שמלמדים בגיל צעיר, ואחר כך ילך איתך גם ככלי עבודה לכל החיים. אז רגע, אז אתה היית הילדה הזאת, הסתכלת עליהם משחקות, לא הצלחת להשתתף למרות שמאוד רצית, אז מה עשית עם עצמך?
המשכתי להסתכל בעיניים קלות עליהם ולרצות להיות שייכת, וכמו שאמרתי, הרגשתי החמצה, ההחמצה הזאת ליוותה אותי עד היום.
מסוכנות, אורית?
כן, התחושה של ההחמצה, ואולי באיזשהו מקום קצת חרדה. אני רוצה להגיד לך שאת הטיפ הכי מוצלח שלי, קיבלתי דווקא מהיועצת המקצועית שלי, היועצת עסקית שלי. אני זוכרת, אני מרצה בבית המורה, בפסגה, בהרבה מאוד פורומים. לפני ההרצאה הראשונה שלי, אמרתי לה, אני מתרגשת, אני חוששת. את יודעת, אמרתי לה, אני קצת חרדת קהל.
אנושי.
הייתי מאוד כנה. היא אמרה לי, תהני. וזה הייתי רוצה לומר לילדים שהולכים לבית הספר ביום הראשון ללימודים, אנחנו מתחילים כל שנה חדשה, היא התחלה חדשה, ובמיוחד אלה שנכנסים למסגרת לימודים חדשה, אתם הולכים ליהנות, ואין דבר יותר מענה מחברה. אל תוותרו.
זה כזה צורך טבעי להיות שייך, להרגיש חלק. אז אולי... רגע, אני רוצה להתפתח איתך, כי גדלת להיות משם, שם זה חבל, אחר כך את נערה, ואחר כך לא ידעת שתעסקי בתחום הזה. משהו שהקדוש ברוך הוא בונה אותנו, אני חושבת, להרגיש ככה עם חוסרים מהילדות, אני עושה עכשיו מסע של אישה במשפט, הרבה חוסר בילדות, מביא אותנו למילוי עצמי, דרך דרכים שאנחנו מוצאות, ואז רצון גם לתת אותו החוצה כידע. זה...
בהחלט. במיוחד שאני עבדתי עם ילדים, מתוקף תפקידי, אני מאבחנת דידקטית, וראיתי שהצורך של ילדים, גם של ההורים שלהם, זה יותר מאשר הילד ידע את לוח הכפל, או אפילו יקרא בצורה ראותה, זה יותר שיהיו לו חברים. זאת אומרת, אפשר לומר לילד, טוב, אתה לא יודע את לוח הכפל, כך מחשבון. אי אפשר לומר לו, אז לא יהיה לך חברים, זה אכזרי מדי.
אוי, זה נכון. אוי, זה נכון. אז אם אנחנו מגדירות את נושא התוכנית שלנו עכשיו כקשיים חברתיים, או אפילו תכף תנסחי את זה בדקות יתר, לפעמים אלימות חברתית, והרצון שלנו כאנשים בוגרים לעזור לילדים שלנו, למען הבנייה האישיותית שלהם, למען ההליכה מחר בבוקר לבית ספר, אז אנחנו הולכות לדבר כאן על מערך של כמה פונקציות, נכון? אם אני מבינה נכון.
בהחלט. אנחנו מדברים על כל המעטפת של הילד, קודם כל אנחנו מדברים על תופעה שצריך לטפל בה. זה לא משהו שאפשר לדחות אותו לאחרי דברים אחרים, כי הוא צריך להיות בראש סדר עדיפויות של כל איש חינוך, כל הורה, כל מי שנפש ילדים יקרה לליבו. ואז אנחנו בעצם צריכים לגייס את כל המעטפת. הורים, מורים, קהילה, וכמובן עבודה עם הילד עצמו. עבודה עם הילד עצמו זה עבודה על הקניית המיומנויות החברתיות. ויש גם כמה עקרונות מאוד מאוד חשובים, שחשוב שהילד יבין, כי זה הבסיס לקשירות חברתית.
וגם מעניין אותי משהו שקפץ לי בעין, שאני מרגישה שאני לא שומעת אף אחד מספיק לדבר עליו, וזה מאוד מצא חן בעיניי שאת הזכרת את זה. הנושא הזה של קבוצת הילדים שיכולה להתעלל, או למגר, או להפלות, וקבוצת ילדים נגררת שאין לה ברירה, אלא להיקרה בין להיות טובת לב אל מול אותו או אותה ילדה מסכנה ש, 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 שכרגע עוד לא עשתה את המסע החברי, מול מלכי הכיתה ואלה ש... זאת אומרת, אז גם אליהם נתייחס טוב?
בהחלט, בהחלט. הייתי רוצה אולי קצת לעשות סדר, כי בהחלט כשאנחנו מדברים על דחייה חברתית, אנחנו מדברים על איזשהו רצף. אז אנחנו מתחילים מהילד חסר המיומנויות החברתיות, שברוב המקרים הוא ילד אולי כמוני כילדה, הילד השקוף. ילד שבאמת לא עושים לו שום דבר רע, אבל אם לא הייתי מגיעה לכיתה מספר ימים, אף אחד לא היה מרגיש. אז בעצם התחושה שאני לא קיימת. כי אם אני לא קיימת, הרי איך אני יודעת מי אני? אני יודעת מי אני ביחס למראה שמציבה לי החברה, שם אני משתקפת. התחושה של השייכות היא תחושה של בניית זהות עצמית. והיא מאוד מאוד חשובה. לכן כל כך חשוב, אנחנו כיצור אנושי, לחיות בתוך חברה. אז זה מתחיל כאן. אחר כך אותם ילדים יכולים להיגרר באווירה כיתתית לא בריאה, כלים כיתתי לא בריא, עלולים להיגרר למצב שהם יהיו השעיר להזזל. יש את אותם ילדים אחרים, שגם להם אגב צריך לעזור, גם להם חסר את הקשירות החברתית, המיומנויות החברתיות, כדי לדעת איך להיכנס נכון לחברה, ואז הם דרך סוג של מניפולציה לשליטה, תופסים את אותו שעיר להזזל, את אותו קורבן, והכוחניות, ההתנהגות הלא ראויה שמתנהגים כלפיו, גורמת להם להיות במוקד העניינים לזמן מה. יש את הצופים, כמו שאמרת, הגדרת אותם כילדים שעומדים בהצד, והם בהחלט שותפים להצגה הזאת, הייתי אומרת. הצופים הם אותם ילדים שרוצים דרך הסיטואציה הזאת גם למצוא לעצמם איזשהו מקום. אגב, אני יכולה אולי להגיע לשורה התחתונה ולומר שחלק מהעבודה שלנו עם אלימות בבתי ספר עוברת דרך העבודה עם הצופים האלה. אותם ילדים יותר קל לעבוד איתם, כמובן שצריך לדעת איך לעשות את זה, בד בבד עם הקניית המיומנויות החברתיות לילד או קורבן, ועם דרכי, הקניית דרכי התנהגות וחשיבה חלופיים יעילים יותר לילד הכוחני, ביחד עם זה אנחנו עובדים עם כל הכיתה. זה העבודה הרב-מערכתית שמשתפת גם את הכיתה. Mm-hmm. ובהחלט, בהחלט, לא רק אפשר, צריך לעשות. אגב, אולי אני אוסיף עוד מילה ואני אומר, שמי שחווה תחושה, חוויה של קורבנות, החוויה הזאת משאירה את רושמה עליו, שעד 120 בכל מערכות חייו, הוא באיזשהו מקום ככה יהיה קורבן. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני מערכות יחסים, וזה יכול להיות במשפחה ובעבודה וכו'. זאת אומרת שאי אפשר להשאיר את התופעה הזאת כמות שהיא, וצריך לטפל.
את אומרת פה משהו ענק, אורית, ואנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות ונמשיך אחר כך, אבל יו, את זורקת אותי שנייה, בגלל שאני בת, אני מדברת על בנות, אבל זה כמובן יכול להיות בכל... גם על בנים, זה שכשאנחנו תופסים איזושהי קורבנות בגיל הצעיר, ועוזרים לילד לשקם את עצמו ולראות אחרת את כוחותיו הפנימיים, את הביטחון שלו, אנחנו ממגנים אותו אחר כך גם ממערכות נישואים, שבהם הוא שוב יהיה משחזר את הקורבנות שלו, ונותנים לו... אולי, גם לא בטוח שנצליח לעצור איזשהו בג, נפל, שאין בו באמת צורך, שהזרע שלו תמון בשנים הראשונות האלה, מבחינת של עומק פסיכולוגי, אני מתכוונת.
בהחלט, בהחלט. ואני יכולה לומר, אולי אם אפשר לתמצת את זה במילה אחת, הייתי מחזירה לו את הבחירה. כי אם אני מגדירה אלימות, כמוניפולציה לשליטה, דרך מניעת הבחירה, ואנחנו יודעים שיש אלימות לגווניה, היא מתפרסת על כל מיני, בכל מיני דרכים שונות, שאנחנו אפילו לא יכולים לעלות בדעתנו שמדובר פה במשהו כוחני ואלים. אבל בסופו של דבר, הילד שהוא, במקרה שלנו, סיר על הזה לא קורבן, הוא צריך לשאול את עצמו, האם יש לי כאן בחירה? וברגע שאנחנו מחזירים לילד את הבחירה, אפשר לקרוא את האסרטיביות, כן? אז בכל צומת בחייו, הוא יבחר. וכשהוא יבחר, גם אם הוא בוחר במשהו שקשה אולי לעשות אותו, וגם אם הוא בוחר אפילו בשבע אל תעשה, mm-hmm. ולהשאיר את הסיטואציה הקיימת, כשהוא בוחר, זה מעצים אותו.
נכון.
כשאנחנו בוחרים, אנחנו מועצמים. אבל אם אנחנו חשים שזה נכפה עלינו ולא הייתה לנו כאן בחירה, מאוד מאוד מחליש אותנו.
וואו, אז אורית ביטון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, נחלק את זה אולי כדי שיהיה סדר למאזינים שלנו, לימוד מתוך האום כדליבה שלנו, על מה כדאי לעשות להורים, למורות, למחנכות, לרבס, לילד, למלך המתהלל, המתעלל, האדם שיכול להיות קטן, אבל מאוד מאוד מאיים בכיתה, ולצופים הצפים, אלה שאני רוצה להיות בצד של הצבא המנצח, ובוחרים, למרות שבלב יכול להיות שהם דואגים. יאללה, אז פרסומות. וגם, אורית, חייב לספר לך אחרי המבזק פרסומות, משהו שעלה במחשבתי עכשיו, יאללה, טוב, יאללה, פרסומות ו... אום כדליבה, אנחנו בימי אלול עם אורית ביטון מדברות על חרמות חברתיות, אלימות בכיתה, ביטחון שיכול להירמס לאחד הילדים או הילדות, גם אם הם גדלו להיות הורים וסבים וסבתות, אבל הצלת נפשות של ממש במקרים שהנה עכשיו מתחילה שנת הלימודים, של קשרים חברתיים נכונים שצריכים להיבנות, כאחריות הורית, מורית, חברתית, של איך אפשר לעזור לילדים האלה. אז לפני הפרסומות, אמרתי שאני רוצה לספר משהו, ואז נצא את תהיה המבוגר האחראי ששומר שעברנו על כל הפונקציות האלה של מה יכול לעשות המורה, ההורה, אמרנו מול הילד עצמו, זה חמישה,
והצופים.
והצופים,
בדיוק. הילד קורבן, הכוחני והצופים.
בדיוק, אז את אחראית משמרת, בסדר? מה שרציתי לספר לך, זה משהו שככה קפץ לי בזיכרון האימהי, כי יש לנו נטייה כהורים לרצות לשמור באמת על הילדים שלנו חברתית, וממש טראומה שעולה לי עכשיו, זה אחת הבנות שלי, אני חושבת שהיא הייתה בת 2.5, עד כדי ככה, אני חושבת שאף גיל לא מוקדם מדי בשביל רוע של ילדים אחרים, והיינו באיזה טיול שנתי עם הגן, ואני עם הפעילה כזאת הייתי, ויצאתי איתם לטיול הזה, וחברה so called הכי טובה של הקטנה שלי, שהייתה אולי קצת יותר גדולה ממנה, נגיד 2 ו-8 חודשים כזה, לרגע פטפטנו אימהות, זה היה באיזה פרדס, למדו על פירות האדר, ואיך לשחות מיץ, ולרגע הילדות נעלמו, ואני זוכרת שפטפטתי עם אותה אימא, כפטפטת נשית ידועה, ואז פתאום שמתי לב שהילדה איננה, וגם שלה איננה. ואז התחלתי לחפש ככה בעיניים, וראיתי שבאזור זה לא, אז עקפתי את המבנה של המרכז מבקרים שהיה שם או משהו, ואת השירותים, ואז ראיתי את הקטנה שלי, על ידי הבת שלה, היא מותחת ממש אל בוץ, וכאילו היא הרביצה לה, כאילו היא... היא ממש דחפה לה את הפנים בתוך החורף, בתוך שלולית כזאת. ומה, אמרתי לה, זוזי, ורצתי, וכאילו החזקתי את הילדה, ושתפתי לה את הפנים מהבוץ וזה. והשיח על הדבר הזה, על מה שקרה שם, אני לא מזכירה שמות הזה בסדר, גם לא יודעת איפה, לא האישה ולא הילדה היום, אבל הרגשתי שאופי של ילד, וטוב לב תמים, ויכולת לתת מרפקים החוצה, זה משהו שבאמת צריך להיות עם היד על הדופק, גם לפני שקורה משהו, וגם אולי, ולכן אני קפץ לסיפור הזה, בעקבות משהו שאנחנו כן יודעים כהורים, אז אולי זאת הקפצה, בואי נדבר קודם על האחריות ההורית.
בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני חושבת שאימא היא פונקציה מאוד חשובה, קודם כל, בראש ובראשונה, כי מאוד חשובה לילד. ילדים רוצים לרצות את ההורים שלהם, מבחינת הילדים, ההורי הוא אוטוריטה. והילדים ממש מיישרים קו איתם. אז מה ההורים חושבים מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו ננצל את זה כמובן כדי לעזור לילדים. אז אני בטוחה ששוחחת איתה אחר כך.
נכון. עד היום אנחנו מדברות על המקרה הזה.
עד היום מדברות. כן. יופי. והיום יש לה תובנות אחרות, והיום היא מנתחת את זה אחרת, והיום היא יכולה לראות את זה גם מפרספקטיבה רחבה יותר, ולנסות אפילו להבין את אותה ילדה, או לנסות להיכנס לראש של אותה ילדה, לראות את זה רחב יותר, לראות את זה גדול יותר, וזה חשוב וזה טוב. אז קודם כל, באמת, כל דבר שאנחנו מדחיקים, הוא בגדר טראומה. וטראומה היא משהו שיוצא מהפרופורציה. טראומה זה דבר שקשה מאוד לאבד אותו, לפני שאנחנו ממלימלים אותו, ממשיגים אותו, מעבירים אותו למשהו שהוא... שאנחנו יכולים להגדיר אותו. ואז אנחנו יכולים גם לאבד אותו, כמובן בעין, ולמוסס אותו. לפני כן פשוט צריך לדבר.
זאת אומרת, אנחנו אמורים כאימהות, כאבות, לשים לב או לשאול ילד, בואי נהיה בפרה, בקטע חברתי, איך כהורים אנחנו יכולים להבין שמשהו שם קשה, או משהו שם לא בסדר. הרי השאלות הפשוטות זה, איך טוב לך עם החברים? זה לא מספיק.
והוא עונה בסדר.
כן, לא מספיק. מה, איזה אלו נורות אדומות כהורים, או אפילו ביטויים, מלל, משפטים, אנחנו צריכות לקלוט, ואולי גם לתת.
אז קודם כל, באמת לשמור על ערוץ פתוח עם הילדים. וערוץ פתוח עם הילדים, כל ילד רוצה להשיח. ובמקום הכי בטוח שלו, שזה אצל ההורים שלו. וזה פשוט צורך אנושי. אם ההורה יודע להקשיב, אם אין חסמי הקשבה, אנחנו מכירים את חסמי הקשבה, בראש ובראשונה ילד לא רוצה להבעיל את ההורים שלו. ילד רוצה שההורים שלו יהיו שם בשבילו, ובאמת עם איזשהו כוחות נפש להכיל אותו. ילד כמובן לא רוצה שההורים ישפטו, יבקרו, יתנו עצות, ינחמו. ילד רוצה פשוט שיקשיבו לו. ואם יש אווירה של שיתוף, במיוחד שיתוף רגשי בבית, עם השפה המדוברת, אם מלבד עברית גם, או שפה אחרת, זה גם שפה רגשית, ועם ילד רגיל שמשתפים, גם בדברים שאנחנו לא הכי, כן, הכי גאים בהם, אבל אנחנו משתפים, אנחנו כהורים משתפים. אז הילד גם ישתף. שוב, מאותו צורך לשתף, אם אנחנו לא נחסום אותו עם חסמי הקשבה, הילד יפטפט בבית, יחזור וישתף, יתנה לשתף. ואז אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה עם הילד, נחשוב כמה שזה חשוב בגיל ההתבגרות, כן, שילד חלילה לא תהיה ירידה רוחנית, אז אנחנו יודעים מה קורה איתו, ויש לו כתובת, והכתובת זה אנחנו לא בחוץ. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת אם אנחנו יודעים, מבינים שהילד לא רוצה ללכת לבית הספר, כנראה שיש דברים בגו, כדאי שנבדוק מה קורה, וכדאי שוב שנבדוק את זה דרך הילד, כי המורה לא תמיד יודעת, יש לה 30 וכמה ילדות, ולא כדאי לבדוק את זה עם הורים של ילדים אחרים. אולי כאן גם כדאי לומר כמה דברים של לא תעשה. אנחנו לא יכולים לעזור לילדים שלנו ישירות. אנחנו לא יכולים להתערב במערכות היחסים שלהם עם חברים, זה רק עלול לקלקל. אנחנו לא נפנה להנהלה ולא נפנה להורי הילדים, זה ודאי שלא. להנהלה פונים, אני רוצה להחריג במקרים מאוד מאוד קיצוניים, שאנחנו חוששים שהילד שלנו באמת הפך להיות קורבן ציר לזזל, יש מקרים מאוד מאוד קיצוניים, אני חושבת שזה קורה, אז ההורים יודעים. אבל באופן כללי, אנחנו צריכים לתת לילד את ההרגשה שאנחנו מאמינים בו, שהוא יודע מה לעשות במצב נתון. ואכן הפתרונות שלו הם הפתרונות הטובים ביותר, כי אלה הפתרונות שלו יודע מה מתאים לו. אנחנו צריכים לעזור לו לחזק את האמון במסוגלות העצמית, ובהחלט להרגיש שאנחנו מאמינים בו, אם יכולת אכלה ענקית. אנחנו פשוט פה בשבילך. ושוב, המיומנות של הקשבה, הקשבה אמפתית, המיומנות שצריך לתרגל אותה. ואחר כך באמת גם לעזור לו קצת אולי לראות את הדברים בפרופורציות הנכונות. צריך לשים לב שלפעמים ילדים, כמו שאמרנו, מנסים לענות על הציפיות שלנו, אז יכול להיות שילדים יחשבו שאולי אנחנו רוצים שהוא יהיה אותו ילד יחיד ומיוחד ודואליסט, והילד שלי הוא, ואז בעצם אנחנו קצת מחבלים באינטראקציה הזורמת. אתה צריך להיות מאוד מאוד רגישים לכל הניואנסים האלה.
אני מרשה לעצמי להכניס כאן, אני לא יודעת אלא לא לשתף. לא יודעת. את יודעת, זה כל כך נכון מה שאת אומרת, אורית, אני בדיוק התעסקתי עם זה בעבודה, וכתבתי לשבוע הבא לעיתון קטע, שבהתחלה כאילו אמרתי, כן, לא, אבל כן, אני רוצה לקחת את זה שנייה ולשים את זה עם בורג של איקאה. בשבת האחרונה, אחת הבנות שלי חזרה, שהייתה בשבת, סיפרה שהיא כבר אימא, ושאמרו לה בטיפת חלב, אנחנו עושות דוגמה עכשיו, שהיא חזרה מטיפת חלב, והאחות כאילו קצת פרצפה לה, בקטע של ביקורת, למה היא לא נותנת כבר לבייבי אוכל מוצק? כאילו, איפה הקישו המאוך, ואיפה הבטטה המקובצת? והיא אמרה לי, יו, אימא, וזה, אין לי חשק, והבנתי אותה מאוד, כי מעבר לפאצ'קן ולכל הבלגן שהם עושים, כשאתה להבדיל אם זה האכלה טבעית או מטרנה, אתה גומרת עם זה, ומעבר לזה שאמרתי לה, את בובי, יש, זה הולך להיות קצת ארוך, אבל זה בסדר, זה אלה החיים, אתה יודע. ומעבר לזה, כאילו, אמרתי לה, ממי, זה שלב, כאילו, שאת נותנת, תהי שנייה בדמיון אימא לפיצקה לך, כשאת פתאום נותנת אוכל סבתא. מוצק, סבתא, זה קטע רגשי לחלוטין, זה כאילו אומר, סיימנו עם איזושהי עובריות, עם איזשהו טוהר של גרביים סרוגים, זה, זה, זה רק שנייה, זה, זה כבר מלכלך, זה צריך סינור, זה... לא צריך סינור, זה, זה, זה כבר, זה כבר, הילד גדל, כמעט, הוא כבר לא בייבושון. ואמרתי לה, את מוכנה לזה? אז ביתה, כישוב את הבטטה, בקטע הרגשי. אמרת לי, לא. אמרתי לה, אז אם לא סיימת עם זה, אז אל תתני כישוב. אמרת לי, לא, אבל האחות הסבירה, אבל אני אסיעה מכבדת החיות, כן? על, על האלרגיות שצריך לדעת, ועל הפיתוח של הלסת, ועל הדיבור, ועל העזרה, ועל השרירים שצריכים לעבוד וכו'.
זה יכול לחכות קצת.
כן, כן, אמרתי, כן. ואז אמרתי לה, משפט, הנה, הנה, קטע של... ש... אמרתי לה, את? את מפחדת מהחיות של טיפת חלב? כאילו, והן מקסימות, אני חברה של כמה. ואז היא התפוצצה מצחוק, ואז הזכרתי משהו בשולחן שבת, ש, שאני רוצה לתת אותו כאן, בעקבות מה שאת אומרת על, על השיתוף, על, על זה שכדי לשמור על המערכים החברתיים שלהם, או בכלל על קשר איתם, כדאי, כדאי לתת להם תחושה שהם, שהם בסדר גם כשהם לא בסדר. כי אחרת הם, זה הדליק אותי משפט שאת אמרת, כי אחרת הם לא ירצו, כי זאת לא הקשבה, כאילו הם מתקן אותם כל הזמן, או נכון, אנחנו הורים וצריכים לשים אותם במסלול, אבל קודם תן את הלב שלך. ואז עשיתי לה כזה עם העיניים, ושאלתי אותה אם אפשר לספר, כי כולם היו סביב השולחן, וזה בכל זאת הסיפור שלה, ואמרה לי, כן, אמא, ברור. ואז הזכרתי לה שהיא מפחדת מהחיית, ואז סיפרתי את הסיפור הבא, שהוא נושא לדיון, אני חושבת, ואנחנו חוזרות אחר כך לקטע החברתי. אמרתי לה, את היית בת 4 או 5, ואת היית בטיפת חלב, יש את הגיל הזה שאתה סוגר תיק, או כאילו הילד מפסיק להיות בטיפת חלב, מכירה את זה?
כן.
ואז כאילו האחות התחילה לשאול מלא שאלות את הילדה, והילדה ישבה על כיסא גבוה כזה, ונדנדה את הרגליים, ואני טיפה הייתי מאחורה, ושמעתי את האחות, שואלת אותה את כל השאלות, שאלות שהיא רצתה לשמוע את הדיבור שלה, ואת המוטוריקה לבדוק, ואז היא הגיעה האחות לסעיף ההיגיינה. ואז היא שאלה אותה, את מתקלחת לבד, את מצחצחת שיניים פעמיים ביום? ואז הקטנה שלי הסתכלה עליי, אני עושה כאילו מישהו רואה אותי עכשיו, הסתכלה עליי מאחורה, קרצה לי, הוציאה לשון קטנה כזאת, חזרה עם הפנים לאחות פוקר פייס,
שקרה במצח נחושה,
ממש אורית, ואמרה לאחות, כן? עכשיו, זהו, ואחות סימנה כן בביש לרובריקה של ההיגיינה, ועברה לשאלות הבאות עכשיו. הסתיימה הפגישה אצל טיפת החלב, ואני נכנסתי איתה עם עצמי, לדילמה הורית. כי אני הייתי שותפה בחדר, לדבר עבירה, לשקר מול הממשל, משרד הבריאות, מי שזה היה. ונכנסתי לדילמה, עכשיו, אני זוכרת שעבר בי חוט, הייתי עם הצעירה, אבל עבר בי חוט של, אם אני עכשיו גומרת את הילדה על השקר שהיא שקרה, היא לא תרצה לשתף אותי בשקרים, ולפני שאני אחנך ילדים, אני צריכה לתת להם מקום בלב שלי.
ממש. וגם בניתי איזה סוג של אינטימיות, כי יש לכם עכשיו סוד משותף.
יפה! בול! עכשיו, הלכנו ברגל הביתה, זה היה מרחק, הלכתי, עוד תינוק כבר עם עגלה וזה, ומה זה חיבקתי אותה? עכשיו, זה לא שאני עושה שגיאות אימהיות, כי אני אומרת מאחורי כל מיקרופון וכל מצלמה שאני, שאם אתה לא שוגע, אתה לא יודע, הרי איזה הורי מושלם, תראי לי אותו, אני מסגר אותו בזה.
לא הייתי רוצה הורי מושלם. את היית רוצה הורי מושלם?
לא, כי גם אני לא, בדיוק. אז רק אני, לפני שנצא שוב לפרסומות, אז אני זוכרת שגם חיבקתי אותה וגם נשקתי אותה, והייתה לי מה זה הרגשה טובה עם עצמי, וכשהגענו הביתה, תקשיבי אורית, סיפרנו את זה לאבא, לסבא, לסבתא, לדודים, זה סיפור דגל על הילדה.
ואף אחד לא נבעל.
לא. והילדה למדה בעיניי, שהיא יכולה לספר לי, גם שהיא לא מושלמת, היא יכולה להתגאות בזה, שכולם משקרים לפעמים, סורי, זה לא שאני מחנכת לשקרים, אבל זאת חלק מהישרדות של... יהודים ושאר בני אדם, ואפשר לדבר על שקר, ומתי הגבול שלו, וזה וזה וזה. אז אני לא יודעת אם היא סיפרה לי הכל אחר כך אל תוך החיים, אבל אני רוצה לתת להורים שמאזינים לנו את בדיוק, שכשילד במצוקה, הוא ירצה לספר לאבא ואמא אם מתעללים בו בכיתה חברתית, אבל הוא לא יוכל לעשות את זה אם הוא לא ידע שבבית, וזה, חכי, יש לנו עוד הרבה זמן לתוכנית, שזה אחד, את אומרת, אני עושה מזה אחד עכשיו,
כן.
מול הילד, שותפות רגשית, נכון?
בהחלט.
אז נצא שוב להפסקת פרסומות, ואחר כך נעבור לפקטור הבא, אוקיי? או מה שאני ארצה. אז קדליבה, אורית ביטון, איך מגדירים אותך מקצועית?
אני מנחה חברתית.
וואו.
מנחה חברתית זה מנחה לפיתוח כישורים חברתיים. האמת היא שמבחינה סמנטית זה נושא חדש יחסית. זה מקצוע חדש יחסית. אני לא רק עוסקת בזה, אני גם מכשירה מנחות חברתיות, מנחות לפיתוח כישורים חברתיים. יש לי בית ספר, מרכז להכשרה בירושלים.
איך הוא נקרא?
בשערי העיר. אפיק חדש. אנחנו מרכז אפיק חדש. ובעצם אני גם מכשירה את המנחות החברתיות, הן עוברות הכשרה של שנה, של 128 שעות אקדמיות, עם 5 קורסים חשובים, ולאחר מכן אנחנו עובדים בשטח, בתוך בתי הספר, דרך סל התוכניות ומענים של גפן, של משרד החינוך, ומנהלים קהילתיים, סדנאות לילדים לכישורים חברתיים, ומכונים פרטיים שהן פותחות בצורה באמת יוצאת מן הכלל, שמעניין שכמעט בכל ריכוז חרדי אין עדיין קבוצות לילדים לפיתוח כישורים חברתיים. זה נושא כל כך מתבקש, ועד עכשיו לא היה קיים.
אז הנה.
אז הם בהחלט מפריחות שם את השממה.
מעולה. תודה, אורית ביטון, מנחה חברתית. קדליבה, פרסומות שוב, ואנחנו חוזרות. קדליבה, אורית ביטון, מנחה חברתית. אז אם אנחנו סוגרות את השעה הראשונה, דיברנו על הפקטור הראשון, קשר ילד הורה, והתנאי לראות מה קורה לילדים שלנו, זה קשר טוב איתם. אנחנו יכולות להגיד את זה במשפט, אבל זה לייפטיים.
ממש. זה פשוט להיות קשובים. להיות קשובים זה להתפנות מעצמנו, ולהיות שם איתם.
אז זה בעניין ההורי, אורית ביטון. ואחר כך בואי ניגע גם בצוותים החינוכיים.
כן.
ובילדים עצמם, החזקים יותר בכיתה, ובצפים אמרנו.
כן. אז הצוותים החינוכיים, קודם כל הם שותפים לתהליך החשוב הזה, כי רוב הסיטואציות החברתיות, לטוב ולמוטב, נמצאות בטריטוריה שלהם. אומנם בהפסקות, אומנם זה לא החלק הדידקטי, אלא זה החלק החברתי, אבל כמו שאמרנו, הדברים קשורים זו וזה, משפיעים אחד על השני, ולו בשביל, כדי לנהל כיתה בצורה יעילה, ולהגיע להישגים המצופים גם בלימודים, למורים תהיה רווחה, יוקל להם, אם יהיו מערכות יחסים בריאות, ואקלים כיתתי בריא ונכון, זה בהחלט יעזור להם לתפקד גם בחלק המקצועי שלהם כמורים. אז אנחנו מדברים על משהו שהוא בהחלט אינטרס של המורים, של הצוות החינוכי.
יו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
כן, בהחלט, כי אולי אני אומרת את זה כמורה לשעבר. אז בהחלט מאוד קשה לנהל כיתה שצריך להשתדל כל כך בנושא הזה של הדברים הבסיסיים, שתהיה אווירה של למידה, כי הם יתפקדו ככיתה ולא יהיו עסוקים בדברים אחרים. אז בהחלט המורים שחשופים לכל מיני תופעות קשות, וכואבים את כאבם של ילדים, וביחד עם זה, בד בבד עם זה, גם כן יודעים שהם זקוקים לפניות הרגשית, רגשית חברתית של הילדים לצורך למידה, אז יש להם אינטרס לטפל בנושא הזה.
אני תמיד חשבתי כאילו על, 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 על האחריות המורית כלפי ילד בקטע רגשית, תראי מה זה, איך כל אחד רואה מהספקטרום שלו, אבל פה את שמה פרוג'קטור על, על אור שבאמת, לא חשבתי עליו, שלמורה יהיה יותר קל ללמד את החומר ולגדל בני אדם כשהמערכת החברתית תהיה רגועה. זאת אומרת, מסכנה מורה, או יותר קשה, בואי נגיד למורה, לנהל את היום-יום שלה כמשימת לימוד, כשיש בה כיתה מאמורות חברתיות כאלה.
בהחלט. הרי אנחנו יודעים שמקצוע ההוראה הוא מקצוע כל כך חשוב לדעתי, המקצוע הכי חשוב שקיים.
הכי.
וביחד עם זה, אנחנו כל שנה מתחילים עם איזשהו חוסר של מורים במסגרות הלימוד, ויש... למה? למה לא רוצים המקצוע המבוקש הזה? כי מאוד קשה מהבחינות שהן לא דידקטיות. מאוד קשה לנהל כיתה עם כל מה, כל מה שמסביב, ובעיקר מערכות היחסים בתוך הכיתה, בין התלמידים לבין המורה, ובין התלמידים לבין עצמם. אז בהחלט צריך לתת את הדעת לנושא הזה ולטפל. מורים רוצים לעזור, בדרך כלל יש איזושהי תחושה שזה, כמו שאמרנו, מעין איזושהי גזירת גורל, ומשהו שאין למורים מספיק כלים כדי להתמודד עם זה. יש עכשיו הרבה מאוד גישות, הרבה מאוד תיאוריות עכשוויות של איך לטפל בנושא של דחייה חברתית בבית ספר. חלקם הגיעו, ירדו ככה מהאקדמיה למטה, למעשה, לניהול כיתה של המורה. וחלקם עדיין לא. אבל אפשר לומר בגדול אולי מה, קודם כל מה לא לעשות.
עכשיו אנחנו במורים.
במורים.
כן, כן. אני עושה סדר עבורי ועבור המאזינים, כן.
כן. אז לא כדאי לפגום בדינמיקה הפנימית שיש בכיתה. כי כמו בכל חברה, יש איזושהי היררכיה מסוימת. אנחנו צריכים לדעת שיש שלבים התפתחותיים, אריקסון מזכיר את זה, יש את גיל החביון, שזה גיל בית הספר, ויש לו מספר מאפיינים. קבוצת השווים, שזה הכיתה במקרה שלנו, היא מתנהגת כישות עצמאית, ישות בפני עצמה, וההשתייכות לאותה קבוצה, שהיא כל כך חיונית לכל ילד, יש לו תנאים מסוימים. והתנאים הם בראש ובראשונה להתאים, אני מתאים את עצמי לחברה, ולא חברה מתאימה את עצמה אליי. זה כמובן כלל שאנחנו מלמדים את הילדים בקישורים חברתיים. ויש היררכיה, כמו בכל ארגון, יש את המנהל, ויש את הסגנים, ויש את העובדים בתפקידים כאלה, תפקידים אחרים. העיקר שכולם נמצאים בתוך הקבוצה. כשמורה מרגישה, שיש ילדה שהיא מלכת הכיתה, או זו קבוצת ילדים שנותנים את הטון, לא הייתי שוברת את זה, לא הייתי מקלקלת את זה, בפרט שכל הילדים האחרים יתלו חלק.
יפה, נקודה. זאת אומרת, סתם בחושב יוצאות לחדשות פרסומות, פרסומות חדשות, אבל לא, זה כאילו, את אומרת, אם את רואה כמורה ילדה מובילה, והכל בסדר, תני לה.
בהחלט.
היא יכולה להיות מהמסייעת, כמו שאומרים בגדודים, וואלה, סייעת.
מלכת כיתה זה לא דווקא גורם שלילי, יש מלכות כיתה שהן מאוד מאוד חיוביות.
נכון, נכון. יהיו, מעניין אותי לשאול אותך, ואני אשאל אותך בשנה הבאה, בשעה הבאה, על היחידה הזאת, שאנחנו כרגע במורים, אם רואים סממנים כאלה, בית, כיתה, סיים, על אותם ילדים. מעניין אותי, טוב, יאללה, שעה הבאה, אורית ביטון, מנחה חברתית, חוזרות, עוד מעט.